אנחנו בענייני טעם הדקרא וטעמי המצוות. התחלתי לדון בשאלה של אולי לפני כן, רק מי שרצה ספרים אז יבוא איתי אחרי זה לאוטו, אני לא באוטו פה למעלה שורשים.
יש לך כמה ספרים?
יש גם מליסת אחד ספר. בכל אופן, דיברנו על המושג גזירת הכתוב, ראינו ברמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם אומר שיש כאלה שקשה ביניהם לתת טעם למצוות, שזה איכשהו הופך את הקדוש ברוך הוא לאנושי ואת התורה למשהו שכל אדם יכול היה לעשות, והוא אומר שזה, שאנשים האלה הופכים את הקדוש ברוך הוא לגרוע מבריאותיו, ולכן זה לא סביר. ברור שמאחורי כל המצוות יש איזה שהם טעמים. מתוך כך התחלתי לדון בשאלה מה זה בדיוק גזירת הכתוב. אם לכל המצוות יש טעמים, אז מה מייחד את המצוות האלה שאנחנו מתייחסים אליהם כגזירות הכתוב? בדרך כלל אנחנו מבינים שגזירת הכתוב זה מילתא בלא טעמא, כן, איזשהו ציווי שאין מאחוריו היגיון, אין לו טעם, וזה קצת מציב בסימן שאלה את דברי הרמב״ם. אני רק אעיר משהו, אני לא זוכר אם הערתי את זה פעם קודמת, במובן מסוים זאת ראיה לטובת הרמב״ם, כי העובדה שדינים מסוימים מוגדרים כגזירת הכתוב אומרת שבדרך כלל התפיסה היא שדינים בתורה יש להם היגיון. יש דינים מסוימים שבהם אנחנו לא יודעים, אז קוראים לזה גזירת הכתוב. אז קודם כל ברמה העקרונית המושג גזירת הכתוב דווקא מאשש את עמדתו של הרמב״ם, אבל גם בחריגים האלה שקוראים להם גזירת הכתוב אני ארצה לטעון שגם שם יש טעמים, ולא רק שיש טעמים, ודיברתי על זה, השאלה אם אין טעמים או שיש טעמים הם רק לא נגישים אלינו. הטענה שלי זה שלא רק שיש טעמים אלא הטעמים אפילו נגישים אלינו, ואז כמובן עולה השאלה, אז למה זה נקרא גזירת הכתוב? מה מייחד את המצוות האלה שדווקא להם קוראים גזירת הכתוב? התחלנו, אז זה המסגרת הדיון. התחלנו אחר כך להיכנס לסוגיה של עדים זוממים. הגמרא בפרק שלישי במסכת סנהדרין מביאה מחלוקת אביי ורבא לגבי עד זומם, אם נפסל מכאן ולהבא או שנפסל למפרע. כן, נגיד באים ביום שני, באים שני עדים ומעידים שראובן רצח את שמעון ביום ראשון, יום קודם. ביום שלישי באים שני עדים ומזימים את הקט שהעידה ביום שני, יום אחר כך. מחלוקת אביי ורבא, אז הם נפסלים. מחלוקת אביי ורבא, ממתי הם נפסלים? לפי אביי הם נפסלים מעת שעידו, מיום שני. העדות המזימה הייתה ביום שלישי, אבל העדות שהוזמה ניתנה ביום שני. מרגע שהם שיקרו, והם שיקרו ביום שני, זה התגלה לנו ביום שלישי, אבל הם שיקרו ביום שני, אז מרגע שהם הוזמו הם נפסלים. רבא אומר שהם מוזמים מיום שלישי, זאת אומרת שהם נפסלים, סליחה, מיום שלישי, מהרגע שבו הם הוזמו, לא מהרגע שבו הם העידו. ההיגיון הוא כמובן עם הבעיה, זאת אומרת, כי הם נפסלים בגלל שהם שיקרו. אחרי הם שיקרו, שיקרו ביום שני. זה שאנחנו לא ידענו את זה עד יום שלישי, זה לא משנה את העובדה שהם שיקרו כבר ביום שני. אחרי שהעסק הזה נודע לנו, היה צריך לפסול אותם כבר ביום שני, מעת שהם שיקרו. אז לכאורה ההיגיון הוא כמו הבעיה, והגמרא שואלת אז באמת למה רבא אומר שזה רק מיום שלישי. מביאה שני הסברים. הסבר אחד, שעדים זוממים חידוש הוא, ואין לך בו אלא משעת חידושו. כיוון שעדים זוממים זה חידוש, שמקבלים את העדות של המזימים ולא את העדות של המוזמים, וחידושים אנחנו מצמצמים ככל האפשר, אז אין לך בו אלא משעת חידושו, אתה מצמצם את זה למינימום האפשרי משעה שהעדות הוזמה, לא משעה שהעדות ניתנה. יש שם עוד טעם בגמרא, אבל אני לא נכנס אליו כרגע. אמרתי שיש ראשונים שמהם משתמע שהמחלוקת בין אביי לבין רבא זה באמת בשאלה האם עדים זוממים בגזירת הכתוב או לא. רש"י מזכיר לנו מושג גזירת הכתוב. לפי רבא זה גזירת הכתוב, ולכן הוא מצמצם את הדין הזה. לפי אביי זה לא גזירת הכתוב, וכיוון שכך, אז מרגע שהם שיקרו, אז הם נפסלים. בפסיקת ההלכה אנחנו פוסקים פה כמו אביי, זה העין של יעל כגם, ששת המקרים שבהם ההלכה היא אביי, זאת אומרת, בדרך ההלכה כרב, חוץ מששת המקרים האלה, העין זה עד זומם, עד זומם מכאן לאבא או למפרע או נפסל, וזה אנחנו פוסקים כמו אביי, שהוא נפסל למפרע. ולכן היינו מצפים שמי שפוסק, מי שמביא את זה להלכה, לא יתייך זרת הכתוב. כי הלכה אנחנו פוסקים כמו אביי, ואביי לא אומר שזה גזרת הכתוב. אבל הרמב״ם כותב על זה שזה גזרת הכתוב. זה שהתורה, זה שהאמינה התורה לעדות של העדים השניים, זה גזרת הכתוב. למרות שהוא פוסק כמו אביי, שאין זורם למפרע או נפסל. אז מהירים האחרונים, שברור ברמב״ם, שהוא הבין שגם בדעת אביי מדובר בגזרת הכתוב. אביי לא חולק על רבא בנקודה הזאת. גם אביי מסכים שזה גזרת הכתוב. יש לו ויכוח עם רבא, מה עושים עם העובדה שזה גזרת הכתוב. רבא אומר, מצמצמים את הדין ואין לך בו אלא משעת חידושו. אביי אומר, לא, אחרי שכבר הכתוב גזר והעדים הם שקרנים, אז הם שקרנים. הם נפסלים מעט שהם העידו. אבל שניהם מסכימים שזה גזרת הכתוב. אז בעצם יש פה מחלוקת, נגיד, בין הטור לרמבה, לא רק הטור, אבל... בדרך כלל מזכירים את זה כמחלוקת בין הטור לרמב״ם בשאלה האם עדים זוממים זה גזירת הכתוב או לא. אנחנו מדברים כמה על איבדי אביי להלכה, לפי רבא זה ככה, אבל השאלה מה סובר אביי. הרמב״ם אומר גם אביי אומר זה גזירת הכתוב, הטור אומר לא, אביי אומר זה לא גזירת הכתוב, אביי אומר שזאת הלכה מובנת. מה עומד מאחורי הדיון הזה? למה שזה יהיה גזירת הכתוב, למה שזה לא יהיה גזירת הכתוב? אז ראינו שם, קודם כל, התשתית לבעייתיות של הזמה, זה שבעצם מדובר פה במצב של טרי וטרי. יש פה שני עדים נגד שני עדים, ובהלכה טרי כמאה, אפילו אם היו פה מאה, אז לכן באופן עקרוני, לא יכול להיות שבאים שני עדים ופוסלים או מזימים שני עדים אחרים, כי בסך הכל המילה שלהם מול המילה שלהם, אז הטרי וטרי. ולכן, זאת הבעיה היסודית. מה יחזי? זה סמך תענה, יסמוך הענה. מה אתה סמך על אלה? תסמוך על אלה. זה טרי וטרי. אז לכן ההבדל בין הזמה לבין הכחשה הוא בעצמו גזירת הכתוב. כי בהכחשה באמת כשיש שניים מול שניים, אז זה תיקו. שניים מול שניים. אי אפשר לקבל את אף אחד מהם. אבל התורה, הגמרא לומדת מתוך התורה, שבהזמה הדין הוא אחר. שם אנחנו מקבלים את העדות של המזימים ודוחים את העדות של המוזמים. ההבדל הזה, למה זה לא טרי וטרי, למה זה לא הכחשה, זה גזרת הכתוב. על זה מדובר כשאומרים שזה גזרת הכתוב. טוב, אז למה בכל זאת באמת השניים נאמנים? אז לפי הרמב״ם אין שאלה, גזרת הכתוב, כתוב גזר. לפי הטור, השניים נאמנים יש סברה מאחורי זה, ולמה רמב"ן ודרשות הר"ן, הבאתי כמה וכמה ראשונים בפעם הקודמת, מעלים כל מיני סברות בעניין הזה. הסברה מקובלת, היא גם הטור מביא את זה ועוד ראשונים, שהעדים הראשונים מעידים על עצמם והעדים השניים מעידים על העדים הראשונים, לכן זה לא באמת ראותי בהכחשה. אז שני העדים הראשונים אומרים ראובן רצח, שני העדים השניים אומרים ראובן לא רצח. זה טרי וטרי, אין עדיפות לאף אחד משני הצדדים. אבל בהזמה, אז שני העדים הראשונים מעידים על ראובן שהוא רצח, שני העדים השניים מעידים על הראשונים, אנחנו לא יודעים אם הוא רצח או לא, יכול להיות שהוא רצח. אבל אתם לא יכולתם לראות את זה, כי אתם הייתם איתנו במקום אחר. לכם לא יכולתם לראות את זה, אבל אנחנו מעידים עליכם. כיוון שאנחנו מעידים עליכם, אתם לא יכולים להיחשב כשני עדים לגבי העניין הזה, בגלל שאתם מעידים על עצמכם, זה פסול של בעל דבר. ולכן, למשל, אם יבואו שני עדים ויהיו על כנופיית שודדים, זה יודע, הם יעידו שכנופיית השודדים הזאת, לא יודע מה, שדדה מישהו. עכשיו, בעצם, אם במצב כזה כנופיית השודדים תגיד לא היה ולא נברא, ואנחנו נראה זה כטרי וטרי, אז יוצא שאי אפשר, כל כנופייה שגדולה או שווה לשני שני אנשים, אי אפשר יהיה אף פעם להרשיע אותם. בישב בעצם זה תמיד יהיה טרי וטרי. אנחנו נגיד שהם שדדו והם יגידו שהם לא שדדו, זאת אומרת, תמיד אם אתה רוצה לשדוד תמצא פרטנר ואתה מחוסן, אין שום בעיה, אי אפשר להרשיע אותך. אז ברור שלא נכון, אם שניים באים ומעידים ששני אחרים הם שדדים או מחללי שבת או מה שלא יהיה, אין לשניים האחרים מעמד כמו שני עדים בעניין הזה, זה לא יהיה טרי וטרי. אז אומר הטור, גם פה אותו דבר, בעצם העדות לא משנה, טרי כמאה.
לא, שניים כן מעידים על אחד, שניים מדים על אחד שהיה במקום ההוא, ועוד שניים מדים על השני שהיה במקום הזה, והם מעידים איפה הם היו, לא איפה מה הם ראו.
לא הבנתי. האם שני עדים הם מעידים שהוא עובר בתחת שימון?
עדים הזומים אומרים, אימנו הייתם.
המזימים, לא הזומים.
המזימים. מה הזומים? אומרים, אנחנו היינו במקום השני.
נכון.
כנגדם. הנקודה, איפה הם היו?
לא, אבל זה דיברתי בפעם הקודמת. ברור שהוויכוח הוא בשאלה איפה הם היו. אבל הנושא הדיון, השאלה מה נושא הדיון? בהכחשה, מה שאמרתי, אני אציג את השאלה עוד יותר חד. אני אציג את השאלה עוד יותר חד. בעצם בכל עדות שבאים שני עדים ואומרים, ראינו את רוצחת שמעון, בלי אדמה ובלי כלום. בתוך העדות הזאת הרי כלולה גם אמירה, אנחנו היינו במקום פלוני וראינו. אם על הדבר הזה הם לא נאמנים כי הם בעלי דבר, אני לא צריך מישהו שיזים אותם. בעל דבר לא נאמן גם בלי שיזים אותו. אתה לא יכול להעיד על עצמך. אם דבר כזה נחשב כעדות על עצמך, לא יכולנו לקבל שום עדות בתורה. ואת כל עד שמגיע ומעיד על משהו, בעצם אומר, אני הייתי ככה. ואת זה הרי אני לא יכול לקבל. זה ברור שזה לא נכון. למה לא? בגלל שהשאלה מתי אתה בעל דבר לא נקבעת לפי תוכן העדות. היא נקבעת לפי נושא הדיון. זאת אומרת, במקום שבו נושא הדיון זה האם ראובן רצח את שמעון, אז זה שאני אומר שאני הייתי באותו מקום וראיתי את זה, זה לא עדות של בעל דבר. אני אמנם מדבר על עצמי, אבל אני מדבר על עצמי בנושא שהוא לא רלוונטי לדיון. הדיון הוא בשאלה מי רצח את מי, אני לא עומד פה לדין. וכשכך, גם אם אני מדבר על עצמי, אני לא נחשב כבעל דבר. אבל משעה שבאים עדים ומזימים את העדים הראשונים, נושא הדיון משתנה. כי עכשיו אנחנו דנים האם הראשונים שיקרו או זממו. ואז כשהם באים ואומרים, לא, לא, לא זממנו, אנחנו היינו שם וראינו. זה כבר עדות של בעלי דבר. אבל הבעיה היא לא רק זה שמדברים על עצמם. הבעיה היא שנושא הדיון בבית הדין זה הם עצמם. וכשנושא הדיון זה הם עצמם, אתה לא יכול להעיד במשפט שמתנהל עליך. המשפט מתנהל עליך. אם אתה בא ומעיד, אני הייתי במקום פלוני כשהמשפט מתנהל על הרוצח, בסדר גמור, זה ככה, זה טבעה של עדות. אתה אומר שאתה היית שם וראית את זה. לא אתה נושא הדיון.
יש עוד שני עדים שמעידים שהם שם.
זה הכחשה. זה הכחשה. את המזימים. אז יש פה טרי וטרי לגבי העדים הראשונים. אז העדים הראשונים לא אי אפשר לעשות להם כאשר זמם, כי יש טרי וטרי עליהם. ולכן גם את הרוצח אנחנו לא נערוק, כי אנחנו בספק האם הוא רצח או לא. אז במקרה כזה דה פקטו יהיה כמו הכחשה. כמו שבאים שני, נגיד אם יבואו סתם שני עדים ויגידו הוא לא רצח. הכחשה, לא הזמה. אז ברור שאת העדים הראשונים לא נעשה להם כלום, אולי הם צודקים, אולי לא, זה הכחשה. אבל את הרוצח לא נערוק, זאת אומרת, יש לנו ספק. אז זה בדיוק כמו הכחשה. אז אותו דבר.
מה החידוש של העדים זוממים?
מה?
מה החידוש של העדים זוממים לפי השיטה הזאת? זאת אומרת, האם יכולים לבוא למסקנה בעדים זוממים? תביא עדים זוממים. היה חשש, שהיה טרי,
כל... זה השאלה, זאת אותם... זאת השאלה שבה התחלתי. אותם אלה שאומרים שיש הסבר מאחורי הדבר הזה, אז באיזה מובן זה גזרת הכתוב? טוב, אז זאת התמונה שראינו בפעם הקודמת. וכמה וכמה אחרונים שעוסקים בשאלה הזאת מנסים להסביר את שיטות הראשונים שחולקות על הרמב״ם. בעצם יש פה בעיה עם הסברות, בעיות כאלה או בעיות אחרות. אבל הרמב״ם איכשהו נראה לאנשים מובן. זה לא תכתוב, והכל בסדר. שלא נדבר על זה שבדעת רבה זה לא רק הרמב״ם. כולם מסכימים בדעת רבה שזה גזירת הכתוב. אז בדעת הבא יש של מחלוקת דוקנים. דעת רבה זה גזירת הכתוב. ואני מאודי לא הבנתי את העניין הזה. הרי אי אפשר להגיד שעדים זוממים זה גזירת הכתוב. פשוט לא, אין דבר כזה, לא יכול להיות. למה? כי התפיסה שאומרת שעדים זוממים זה גזירת הכתוב בעצם אומרת כך. באופן עקרוני, המצב הזה הוא טרי וטרי. פה שניים נגד שניים. התורה גוזרת להאמין לעדים השניים ולדחות את העדות של הראשונים. אז זאת אומרת שבעצם אם היית שואל אותי מה האמת, האמת היא שהם ספק, אלה ספק, זאת אומרת אני לא יודע מי צודק. אבל זה אתה כתוב להרוג אותם. לא הבנתי. האמת היא שהם לא שיקרו.
זה פשוט היחידה.
זאת אומרת היחידה.
אם זה לא קצת הכתוב, זה משמעותי שזה הכחשה?
כן.
זה הווה אמינה?
כן, זאת גזירת הכתוב, שלא תהיה פה הכחשה. מי שאומר זה לא גזירת הכתוב, זאת הכחשה. אלא מה? מה יש עוד? אין משהו אחר. הגמרא עצמה אומרת, מה יחזי דסמך תעני, סמוך הענה. ולכן זה גזירת הכתוב. כי לולי שזה הגזירת הכתוב, מה היינו אומרים? היינו משאירים את זה בהכחשה. אז בעצם המצב שיוצא כאן לפי הרמב״ם הוא אבסורד לחלוטין. זה פשוט לא יכול להיות, אין דבר כזה. למה? כי בעצם יוצא שיש פה שני עדים שמבחינתנו יש לנו חזקת כשרות, נכון שיתעורר לגביהם ספק, אבל יש להם חזקת כשרות, 50% שהם דוברי אמת, ואנחנו הורגים אותם כי יש גזירת הכתוב להרוג אותם. זה הרי לא יכול להיות. זה לא יכול להיות בשני מישורים, במישור המוסרי ובמישור הפרשני. אני אתחיל אולי במישור הפרשני דווקא. במישור הפרשני, התורה, כשהיא מדברת על עדים זוממים, אז התורה אומרת, עד שקר, עד שקר ענה באחיו, ועשית לו כאשר זמם לעשות לאחיו. התורה בעצמה מסבירה שאנחנו הורגים את העדים האלה בגלל שהם שיקרו. זה עד שקר, ולכן תעשו לו כאשר זמם. מה מתברר עכשיו? בכלל לא, הוא לא עד שקר, הוא עד שדבר אמת. הגזרת הכתוב להרוג אותו.
אולי דבר.
אולי דבר אמת. הגזרת הכתוב להרוג אותו. בהכחשה אנחנו מעמידים בסופו של דבר את שניהם על חזקתם, יש חזקת כשרות. אז הגזירת הכתוב בעצם לקחת מישהו שהוא דובר אמת או ספק דובר אמת ולהתייחס אליו כשקרן. יש גזירת הכתוב שאומרת לי לעשות דברים שאני לא מבין, אבל אין גזירת הכתוב שאומרת שיום הוא לילה. אין גזירת הכתוב כזאת, יום הוא יום, לא אם הכתוב יצווח אלף פעמים שזה לילה. אתה לא יכול להגיד לי גזירת הכתוב שהבן אדם שקרן. לכל היותר אתה יכול להגיד לי גזירת הכתוב להרוג למרות שהוא לא משקר. אז אני אולי מבין, עוד מעט נראה את הבעיה המוסרית, אבל אני מדבר כרגע על הבעיה הפרשנית. במובן הפרשני, איך אפשר להבין את מה שהתורה אומרת, עד שקר העד, שקר ענה באחיו, כשבעצם גזירת הכתוב, האמת היא שהוא לא שיקר. רק יש גזירת הכתוב להרוג אותו. אז אתה צריך לעשות משהו אחר. בלי עד שקר העד. ועשיתם, לא קשה לך, נעשות להגיד, בלי עד שקר העד. במיוחד ראינו גם בגמרא וברמב"ן עוד יותר, שכל הרעיון של עדים זוממים, זה שאנחנו מחפשים בעצם איך לממש את הפסוק, שאומר, עד שקר העד, שקר ענה באחיו. כי באופן עקרוני, כאשר באים שני עדים ומעידים, לא יכולה להיות שום דרך הלכתית שתהפוך אותם לשקרנים. כי מה יכול להתגבר על שני עדים? בגלל זה המציאו את כל הרעיון של הזמה. כל הרעיון של הזמה הומצא, כי אין שום דרך שעולה על הדעת, חוץ מהרוג בא ברגליו, דיברנו על זה פעם קודמת, אין שום דרך אחרת שעולה על הדעת, שבה אנחנו יכולים להוכיח ששני עדים משקרים. מה תביא נגדם? תביא נגדם 100 עדים, תראה כ-100. אין שום ראיה שתצליח להתגבר על שני עדים. בדיוק בגלל זה, כך מסביר הרמב"ן לפחות, בדיוק בגלל זה אנחנו מגדירים את המצב של הזמה כמצב שונה. כנראה שהתורה דיברה עליו. כי שם באמת מתברר לי שהעדים הראשונים הם שקרנים. זאת הדרך היחידה שאני יכול לברר ששני עדים הם שקרנים. נו, אז כל הרעיון של הזמה שפה באמת העדים הראשונים משקרים. לא זה גזירת הכתוב שהם דוברי אמת, אבל בכל זאת אנחנו הורגים אותם. זאת אומרת, יש פה בעיה פרשנית איך לקרוא את התורה כשהיא אומרת את שקר העד.
אולי אנחנו על גזירת הכתוב הוא שמאמינים, לפי הדעה של הרמב״ם, מאמינים לעדים השניים, וממילא התוצאה של אמונה שאנחנו מאמינים לשניים.
אני שואל לך מה האמת. לא מה אתה מאמין, לא יודע מה זה מאמין. מה האמת? אני מאמר איתך, יבוא אליהו, יספר לנו אם הוא רצח או לא, על כמה אתה מאמר? 50-50? או שאתה מאמר על 99 נגד 1.
האמת שהם שקרנים. אבל זה לא משהו שמובן מאליו, כי יש לי תרי ותרי. החידוש שגזירת הכתוב זה שאני יודע שהם שקרנים, זה תוצאה של גזירת הכתוב.
זה תוצאה של גזירת הכתוב. אבל האמת היא שהם שקרנים הראשונים?
ברור.
למה, 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 למה אתה חושב? זה תראה יותר. אלא מה יש לך איזושהי סברה שבגללה כנראה...
גזירת הכתוב.
אבל גזירת הכתוב לא יכולה לשנות את המציאות. מה המציאות? המציאות היא שהראשונים שיקרו או לא שיקרו?
היא לא משנה המציאות. ודאי שרון
צמא אותה. זהו, זה אומר שיש מאחוריה איזושהי סברה. הגזירת הכתוב הזו בסך הכל אומרת, דע לך שבמקרה כזה וכזה, בדרך כלל הקטע הראשונה כנראה משקרת, והקטע השנייה דוברת אמת. לא יודע כרגע מה הסברה, אבל יש איזושהי סברה. אחרת, אם זאת לא המציאות, אז הגזירת הכתוב מנותקת.
למה המסבעים גם כן יאמינו להם? הרי אם יבואו עם מזימים למזימים, אז גם הם יאמינו.
נכון. יכול לשאול את זה כבר על הראשונים. באים שני עדים ומעידים שרובן רצח את שמעון, מקבלים את עדותם. רגע, אבל אם יבואו עדים שיזימו אותם, אז לא יקבלו את עדותם.
לא, אני אומר, למה את המזימים של המזימים גם כמאמינים?
אני אומר, עזוב, מה אתה הולך לשם? אני שואל לך כבר על הראשונים. ברור, כל עוד המידע שבידי הוא רק שיש קאט אחת, אני מקבל אותה. יכול להיות שקאט משקר. אם באים עדים שמזימים, אז...
הבאת לי רעיון לעשות ווינר על כל התקווים. אני יכול אליהו, מה...
כן,
אוקיי. מה יהיה התוצאה של
זה? תסכם את הפריירים שמאמרים לא 50-50.
אבל גם רבא אומר זה גזרת הכתוב. זה לא מתחיל מיד. הגמרא אומרת שרבא אומר זה גזרת הכתוב. אז מה יתגבר רבא? תגיד שזה גזרת
הכתוב.
כן, לא.
אני שואל את השאלה.
אולי גזרת הכתוב שאנחנו... הקורא הגדיר אותם כאלה שקר. אבל שכן, אין שום מגרם שהם יותר את השקר מבפנים. זה באמת לא, באמת לא, אולי לא באמת
אין שקר. אתה חוזר על מה שאני אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז התורה הגדירה אותם כדי שקר, הם שיקרו או לא שיקרו? מה המציאות?
שיקרו?
אז הם שיקרו, זה לא גזירת הכתוב, זאת אומרת, הם באמת שיקרו.
מי אמר שהם שיקרו?
הם לא שיקרו, אז אם הם לא שיקרו, אז איך אתה הורג אותם?
אני לא יודע, כן
או לא, אבל זאת אומרת, אני אומר, אבל זה לא יכול להיות, אני מבין שזה פירוש המושג גזירת הכתוב. אני מבין שזה פירוש המושג גזירת הכתוב. אתה לא יכול להיות... אני אסביר אולי, משהו, תראו. אז בואו ניקח גזירת הכתוב אחרת. אז בואו
ניקח... שזה לא הכחשה, כי אלה מעידים על אלה. ולכן הם באמת דוברי שקר. בסדר? כי יש זוג שהעידו עליהם. ואולי גזירת הכתוב זה הדין בדין זוממים, שהם זוממים כל עוד לא הרגו את ה...
לא, אבל הגמרא עצמה אומרת שהגזירת הכתוב היא מה יחזית וסמך תעני סמוך עני. זה הגזירת הכתוב. כי אפשר היה להגיד שיש פה גזירת הכתוב את העונש של כאשר זמם שעושים להם למשל, שלא מצאנו
משהו מקום. אחרי שהרגו...
אני מבין, הרגו אין נהרגים. אבל אני אומר, זה לא, הגברה עצמה אומרת למה זה גזירת הכתוב, היא לא אומרת את זה. אז היא אומרת שזה מה יחד זה שמח תן לסמוך ענה.
נראה לפחות שהמטרה של גזירת הכתוב היא ודאי לא לפרשן מה קרה, זה ברור. המטרה היא אולי שהעדים ידעו שירגו אותם עם יורד איזומית. זאת אומרת, להפחיד את העדים...
להפחיד זה יפה, אבל מה אתה רוצה שהם יעשו? הם באו והעידו...
איזה מעובדה שהם יודעים? שאם יבואו עדים זוממים.
אתה הורג חפים מפשע? אתה הורג.
המטרה היא להפחיד
אותם. המטרה זה יפה, אבל אתה הורג. אני יכולתי לקחת מישהו ברחוב להרוג אותו כדי להפחיד את כל האנשים שלא התעסקו איתי. לא הורג חף מפשע, גם אם המטרה היא מטרה לגיטימית. הבעיה שלי זה לא, המטרה אני יכולה. לכן מכאן גוזרים באמת, לא רק שיש דין הזמה, אלא יש כלל בכל עדות שצריך עדות שאתה יכול להזימה. שם באמת זה כנראה בגלל זה. זאת אומרת, צריך שיהיה שוט מונף מעל העדים כדי לוודא שהם יודעים שאסור להם לשקר פה. אבל אני אומר, מה המחיר? המחיר הוא לפגוע במישהו חף מפשע בשביל זה. אז אני יכול להרוג כל אדם שלישי ברחוב ושיפחדו ממני, ואז אף אחד לא יתעסק איתי. לא הורגים אנשים שהם חפים מפשע.
זה עושה הפוך. זה עושה התראה לאנשים, אנשים בו ירצו בכלל. בגלל שהם חפים
מפשע. עוד רגע, אני אגיע עוד מעט, נכון. אני אביא דוגמה אחרת לגזירת הכתוב. תראו, יש גזירת הכתוב על קרובים, עדים קרובים, כן? אז שפעים שני עדים קרובים ומעידים על משהו, לא משנה, או בממונות או בכל דבר שלא יהיה, לא מקבלים את עדותם. לא ימתו אבות על בנים, לא ימתו אבות בעדות בנים. ככה גמרא דורשת, כמובן לא פשט הפסוק, אבל ככה גמרא דורשת. ועל זה יש גמרא בבבא בתרא, וזה מובא להלכה גם ברמב"ם ובשולחן ערוך, שפסול של קרובים הוא גזירת הכתוב. זאת אומרת, הוא לא בגלל שאנחנו לא מאמינים לקרובים האלה. בדיוק. הדוגמה היא תמיד משה ואהרון, למרות שזו דוגמה לא מוצלחת, כי משה ואהרון בסדר, זאת אומרת, יש מקרה חריג, אוקיי, אבל בסך הכל בדרך כלל הקרובים הם משקרים. אז תמיד, כמו שהרמב"ם אומר, התורה מדברת על דרך הרוב. יש מקרים חריגים, אתה לא יכול להתעסק עם כל אחד, לתת לו דין אחר. אבל הראשונים אומרים, לא, זה לא רק על משה ואהרון. משה ואהרון זה חריג שבא ללמד על הכלל. אין אדם חוטא ולא לא. ההנחה היא שאדם יש בחזקת קשרות, ואם באים שני קרובים ומעידים, כל עוד הם לא מעידים על עצמם לפחות, אין שום סיבה לחשוד בהם. לפחות לא סיבה מספיקה כדי לפסול אותם. זה גזירת הכתוב שהם פסולים. אז עכשיו, גם פה יש איזושהי גזירת הכתוב, לכאורה דומה לעדים זוממים, יש גזירת הכתוב שמכוחה אנחנו בעצם פוסלים עדות, ששני אנשים שבאופן עקרוני אומרים אמת. תחשבו, נגיד באים שני אחים, שראו את ראובן רוצח את שמעון. בסדר? אנחנו פוסלים את עדותם בגלל שהם קרובים. עכשיו, ההנחה היא שפסול קרובים זה גזירת הכתוב. זאת אומרת שבעצם מה שהם אמרו זאת אמת. ראובן רצח את שמעון. אבל אנחנו לא נקבל את עדותם כי גזירת הכתוב לא נקבל את עדותם. דומה מאוד למה שקורה פה. אבל יש הבדל.
פה
אנחנו...
עוד שנייה,
עוד רגע, כן. פה אנחנו בעצם בסך הכל פותרים את הרוצח. נכון?
מעמידים שני עדים שמחישים בצעה, מעמידים שני עדים שמכחישים.
כן.
והם מכחישים.
מזימים.
לא, מכחישים.
אפילו מכחישים.
מכחישים.
כן. עוד רגע אני מגיע. המינוחות שלנו, כשאנחנו רואים את הדין הזה, היא בגלל שבסופו של דבר בית הדין לא עושה כלום. בית הדין הורג את הרוצח. בית הדין יכול אפילו להניש אותו שלא מן הדין, להכניס אותו לכיפה. יש לנו דרכים לטפל ברוצח גם במקום שהדין הפורמלי לא מאפשר לנו לשיט עליו את העונש, ההלכתי. יש עליו עד אחד, ההתראה לא הייתה בדיוק 100%. אבל אם ברור לנו שהאיש רשע ורצח, אז מטפלים בו שלא מן הדין. זאת אומרת, אין בעיה במובן הזה. ולכן בעצם פה אנחנו לא מוטרדים במיוחד מזה שלא מקבלים את העדות של הקרובים, כי זה רק אומר במובן הפורמלי זה לא עדות, זה רק הכתוב, אנחנו לא מקבלים את העדות. אם יש פה רוצח והשתכנענו שהוא באמת רצח, אז נטפל בו כבר בדרכים אחרות. השאלה מה יקרה פה, מה ששמואל אמר קודם, השאלה מה יקרה פה כאשר באים שני עדים רגילים ומעידים שראובן רצח את שמעון, ועכשיו באים שני עדים קרובים ומזימים אותם. עוד רגע נראה, מזימים אני עכשיו מדבר. מזימים אותם, בסדר? אז אם הם מזימים אותם, שני האחים, אז עוד פעם, הרי פסול קרובים זה זירת הכתוב, נכון? אז בעצם הקרובים דוברים אמת. ככה רמב"ם אומר מפורש. עדים דוברים, הקרובים, ההנחה היא שהם דוברים אמת. אוקיי? אז בעצם יוצא שהם מזימים את הכת הראשונה, והכת הראשונה שקרנים, זאת אומרת, זאת האמת. אבל זירת הכתוב, בסדר? זירת הכתוב, ולכן אנחנו לא מקבלים את העדים המזימים. אז מה יוצא נשאר שהעדות, הכת הראשונה, נותרת בתוקף. ואז אנחנו צריכים להרוג את הרוצח. כי יש עליו עדות בתוקף שהוא רצח. והאמת היא שהוא לא רצח. כי הרי האמת היא שהעדים המזימים מזימו את הראשונים, זאת אומרת הראשונים שקרנים. אלה שאמרו שהוא רוצח הם שקרנים מבחינת האמת. רק יש גזירת הכתוב לא לקבל את זה.
האמת שאין לך עדות שהוא רצח.
כן, זה מספיק טוב. אז אני אומר, אז עכשיו אני שואל מה תעשו עכשיו? פה זה כבר יותר מסובך. בגלל זירת הכתוב אנחנו נהרוג את הבן אדם הוא, למרות שההנחה שלנו היא שהוא לא רצח, או לפחות אין לנו שום אינדיקציה שהוא רצח, אנחנו נהרוג אותו כי יש זירת הכתוב. קרובים, אנחנו לא מקבלים את עדותם. בדרך כלל קרובים לא מעורר אצלנו את הבעיה, כי בדרך כלל קרובים כשהם באים בעדות הראשונה, אז יכול יותר בית הדין לא יעשה כלום, או שיעשה משהו שלא מן הדין. אבל במקרה הזה, כשאני מדבר על הכת השנייה שהם קרובים, עכשיו אנחנו נצטרך להרוג מישהו בגלל גזירת הכתוב הזאת. כי הכת הראשונה תישאר בתוקף והיא אמרה שראובן רצח. אם יהיה דיין שיעשה את זה הייתי זורק אותו לים. אין דבר כזה, זה ברור שאתה לא תעשה דבר כזה. אבל אין שום מקור הלכתי שאני מכיר שאומר לא אל תנו יקרה כזה. באמת זירת הכתוב, אתה לא קיבלת את העדות של הקרובים, העדות של הראשונים בתוקף, ראובן נחשב רוצח, צריך להרוג אותו. אגב, היו לי לא מעט אנשים שאמרו לי כן, זה מה שצריך לעשות, פשוט מגוחך. ברור שלא. מה שאתה יכול לעשות לכל השנייה אחת, מה שאתה יכול לעשות לכל היותר, אתה יכול להסתלק מן הדין. יש דין מרומה, יש מצב שדיין יכול להגיד, תראו, אני מרגיש שיש פה משהו לא נכון. מבחינת הדין הפורמלי, אני לא מצאתי בג בראיות, לא מצאתי בעיה, אבל ליבי אומר לי שיש פה משהו בעייתי, אני מסתלק מן הדין, תמצאו דיין אחר שידון את זה. אני לא מוכן לדון את הדבר הזה, הופיע גם בשולחן ערוך, דין מרומה, זאת אומרת, דיין יכול להסתלק מן הדין. ברור שבמצב כזה זה מה שהדיין צריך לעשות.
זה לא פותר את הבעיה.
לא, מה זה לא פותר את הבעיה? הדיין החדש היא אותה בעיה וגם הוא יסתלק, נכון? כולם יסתלקו. לא תמצא דיין שיצליח לדון את הדין הזה. אף דיין לא יעלה על הדעת שדיין ייקח אדם שהוא חף מפשע וחזקת חף מפשע, אין ראיה נגדו, ויהרוג אותו בגלל גזירת הכתוב. אין חיה כזאת, זה פשוט לא יכול להיות. אבל למה זה לא הצח, לא עשה שחר? אתה פתאום תופס אותו מהרחוב, אתה אומר לו, גזרת הכתוב להרוג אותך. אתה הורג אותו, הוא לא התראית בו, הוא לא עשה שום דבר, כלום. הרי גזרת הכתוב להרוג אותך. זה פשוט לא יכול להיות דבר כזה.
כמו שדיין יכול להעניש, הוא יכול גם כן לא להעניש?
כן. אני פעם כתבתי על זה משהו.
אז אותו...
זה לא
להעניש
שלא מלעניש.
לא
להעניש.
כן,
טוב.
זה
מה
שאני אומר. לא צריך לפרוש, הוא יכול לא להעניש.
זה מה שאני אומר. זה בעצם מה שהוא עושה, שהוא רואה שהוא בעצם לא מה שהוא עושה.
הוא יכול במקרה, זה ברור, שדים ברור.
מה?
הוא יכול במקרה של רוצח להחליף, אני לא רוצה
להחליף. אני לא מכיר לזה מקור, זה כתבתי פעם, אמרתי לה, אני לא מכיר לזה מקור, אבל זה קל וחומר. אם דיין יכול לענוש שלו מן הדין, אז ודאי שהוא יכול לא לענוש שלו מן הדין, מה ההבדל? אם הדין אומר שהבן אדם הזה אסור להרוב אותו, אז יש איסור רצח, זה איסור הכי חמור שיש בתורה, והדיינים יכולים להרוב אותו למרות שיש איסור רצח. אז לפתור אותו מעונש מיתה, כי משהו פה לא נראה לי, אני לא יכול, נראה לי קל וחומר.
זה בדיוק העניין של ולאט כתוב, או שאתה מקבל או שלא, זה בדיוק העניין שאתה לא מבין.
אני טוען לא ככה, בדיוק בגלל זה אני מביא את המקרים האלה, כי אני טוען לא ככה, אני אסביר.
אז
אין
לא
קיים
המושג,
זה מה ששאלתי, מה המושג זה עד הכתוב. אני רוצה להסביר ככה. תראו, הנקודה היא שאין גזירת הכתוב לא יכולה, במובן, קודם כל במובן הפרשני, גזירת הכתוב לא יכולה לקחת בן אדם שדובר אמת ולהגיד גזירת הכתוב שאתה שקרן. אין גזירות הכתוב על מציאות, יש גזירות הכתוב על הדין. אתה יכול להגיד בן אדם חילל שבת, גזירת הכתוב להרוג אותו. לא מבין למה, לא הייתי עושה את זה בעצמי, אבל הכתוב אומר להרוג אותו, אני מבין. הגזירת הכתוב לא אומרת על יום רביעי שהוא שבת, אין גזירת הכתוב כזאת. יום רביעי הוא יום רביעי, גם אם הכתוב יגיד 10 פעמים, זה לא רלוונטי. זה הבעיה הפרשנית. אבל מעבר לזה יש פה גם בעיה מוסרית. הבעיה המוסרית היא, תחשבו מה קורה כרגע לגבי העדים הזוממים. לגבי העדים הזוממים, באים שני עדים שראו רצח, בסדר? והם מעידים שראובן הרג את שמעון, רצח את שמעון. עכשיו באים שני עדים ומזימים אותם. זה היה כתוב לקבל את העדות של השניים ולהרוג את הראשונים. עשיתם להם כאשר זממו, כן? עכשיו, תחשבו על הצד, הרי זה גזירת הכתוב. אז בעצם אין לנו כרגע אינדיקציה שהראשונים משקרים, 50-50, הם בחזקת כשרות. אוקיי? עכשיו, בעצם יש פה שני עדים קשרים, לפחות צד אחד של הספק הזה, כן? יש פה שני עדים קשרים, שהם ראו את רצח, מילאו את חובתם ההלכתית, באו לבית דין להעיד על הרצח. עדים זוממים, אגב, לא צריכים התראה, אגב, אפילו. הגמרא אומרת, עדים זוממים לא צריך להתראות, אוקיי? אז הם באו לבית דין, ראו רצח, באו לבית דין, העידו על הרצח ותולים אותם. זה יכול להיות דבר כזה? לא, מחלל שבת זה גם גזירת הכתוב שהורגים אותו. אבל מחלל שבת, כשהוא הולך לחלל שבת, הוא יודע שהתורה אוסרת. באים שני העדים ומטרים בו, אומרים, דע לך שאם אתה מחלל שבת אתה תתחייב מיתה, והוא צריך לקבל על עצמו ולהגיד כן, ועל מנת כן אני עושה. ואז כמובן להיות פטור במחמת אי שפיות זמנית. אז מי שם כזה, אז מי שהורג אותו הוא, אני לא יודע מה. זאת אומרת, הבחור לא שפוי. אבל אני אומר, שם אני לפחות יכול להבין את המכניזם. אני לא יודע למה הורגים על חילול שבת, אבל הבן אדם עצמו שעשה את זה, הוא יודע שהמעשה הזה כרוך בעונש מיתה. והעדים מבהירים לו את זה, וכשהוא עושה את זה, הוא מבין שהוא לוקח את הסיכון הזה. אז אני מבין, הורגים אותו בגלל גזרת הכתוב. זה גזרת הכתוב שאני מבין. שאני לא מבין, אני יכול ליישם. אבל בגזרת הכתוב של פה, תבינו מה קורה. הבן אדם מקיים מצווה. הוא עושה את מה שהוא בא להגיד אמת בבית הדין על מה שהוא ראה. הוא מקיים מצווה להעיד. ותולים אותו, בגזרת הכתוב. שום דבר, אין כלום, הוא לא עשה כלום, הרי בעצם הוא דובר אמת לפי ההנחה הזאת. זה יכול להיות דבר כזה? זה לא היה דבר כזה. אין דבר כזה. לא במובן המוסרי ולא במובן הפרשני.
לא בטוח שהוא דובר.
בגזרת הכתוב.
הוא בא ומעיד על מי.
זהו, טוב.
אבל אם השניים באים ודוחים,
אז אתה יודע, נכון?
אבל זה שני,
הם
מילים עליו.
לא, לא, אתה מחזיר אותי לסברה, אני אומר לך גזירת הכתוב. ומי שאומר זה מהסברות סברות, מי שאומר זה גזירת הכתוב בעצם מניח במישור הסברתי זה טרי וטרי. אבל התורה אמרה שבסיטואציה כזאת תתייחס דווקא לשניים ואת הראשונים תפסול. אני מדבר רק על השיטה הזאת, שזה לרב ולכל הדעות ולפי הבאי זה דעת הרמב״ם. בסדר? אז מי שאמר זה גזירת הכתוב בעצם שמהותית הזמה זה כמו טרי וטרי, אבל גזירת הכתוב לקבל את השניים ולהרוג את הראשונים. מה זאת אומרת? אם בהנחה שבאמת אין אינדיקציה לזה שהם שקרנים, אז בעצם 50% שמדובר פה בבן אדם שעשה את חובתו ההלכתית, בא לבית הדין והעיד כמו שדרשו ממנו, אף אחד לא אמר לו רמז, לא כלום, ופשוט לוקחים אותו משם ותולים אותו. אז זה הסיפור הכי קפקאי שאני יכול להעלות בדעתי, וזה לא יכול להיות דבר כזה.
יש סיפור בדברה או עד אחד שהוא העיד על משהו, בסוף הוא קיבל מקום הוא צרק, הוא כתב ואני מקבל
טוב יחתב, כן, זיגוד מינגה,
זה משהו בקרה, הוא דובר אמת,
הוא דובר אמת, בסדר, אבל השאלה מה אנחנו חושבים, השאלה מה אנחנו חושבים. יכול שבית הדין טועה, אין לי בעיה אם בית הדין טועה. האם בית הדין בעצמו יודע, זה אתה כתוב, בית הדין יודע שהמציאות היא שזה טרי וטרי. אז אני לא מבין את הדבר הזה. איך זה יכול להיות? עוד רגע אני אביא סיפור שיותר קרוב, יותר מאתגר את הטענה הזאת.
וזה משנה שכל הסיפור הזה של ההזמה זה כשהעדים הזוממים מחפשים את העדים המוזמים. הרי הם רוצים, לאן לא אכפת מי אני אשם.
מי אמר?
אכפת מהעדים המוזמים.
מי אמר?
הם רוצים לדפוק אותם.
מי אמר? אתה חושד בהם, אבל זה עכשיו חזקת כתבות. מי אמר? למה? לכל שני עדים. ושני עדים שמעידים על רוצח, אולי הם מחפשים אותו, הם רוצים להרוג אותו.
אבל הם יודעים שזה ביחד. הם יודעים שבסוף
המוזמים
יתנו.
גם ברוצח. שני עדים שמעידים על זה שהוא רצח, יודעים שיתנו אותו
בסוף.
מי אמר שזאת האמת? אולי מחפשים אותו. מי אמר זאת האמת? אז גם פה זאת האמת. אני אומר עוד פעם, אם זה זרת הכתוב, אתה צודק, או אם זה יש סברה, זאת האמת.
לא צריך להוכיח מניע, כמו ברצח.
חשבתי שתהיה, בגלל האזרחית, אתה חייב להראות מניע.
לא, בסדר גמור. אז מה? אם יש לך ראייה ברורה, אתה לא צריך שום מניע.
אפילו.
מה הדין האזרחי? מה זה דין פלילי? מה, אם יש שני עדים שראובן רצח את שמעון, אתה צריך מניע? לא נראה לי בכלל.
לא, משפטן.
לא, ברור. מניע זה משהו אחר.
צריך משהו.
כוונה, ברור. זה התראה, גם בהלכה צריך כוונה.
התראה. גם אם אין מניע.
טוב, בכל אופן, מניע זה כלל ראייתי כשאין עדים או עזר למשטרה כשחוקרת, תלכו אחרי המניע.
כן, בטח
כוונה. טוב, בכל אופן, אני אומר, יש פה בעיה גם במובן הפרשני וגם במובן המוסרי. זה לא יכול להיות דבר כזה, בקיצור. אין דבר כזה. אני רוצה להביא פה אולי שתי דוגמאות. שתי דוגמאות שבהן אולי רואים כן בכל זאת מתפיסה כזאת. יש והחינוך במצווה סמך צאת זה איסור לקלל דיינים, ברכת השם מה שנקרא, שלא לקלל דיינים, שנאמר אלוהים לא תקלל, ופירושו לדיינים, כמו אשר ירשיעון אלוהים, אלוהים בתורה זה דיינים, הרבה פעמים זה דיינים. והוציאנה כתוב בלשון אלוהים כדי שיהיה נכלל עם הלב הזה לב אחר, והוא לב דה ברכת השם מתברך, כמו שאמרו ברכת השם כמובן לשון סגי נאור, כמו שאמרו זיכרונה מברכה במחילתא ובספרי, אזהרה לברכת השם מדכתיב אלוהים לא תקלה. ומה שכתוב במקום אחר בנוקב שם השם בו תיומת, למה אתה לומד מפה את ברכת השם? כן, אתה, מהאלוהים לא תקלה שזה מדבר על דיינים, אבל אתה לומד מכאן גם על ברכת השם. למה? יש פסוק מפורש. כתוב ונוקב שם השם מות יומת. מה הבעיה? למה צריך ללמוד את זה מפה? זאת אומרת, זהו העונש. אבל ההזהרה היא מכאן. זאת אומרת, שם אנחנו לא לומדים שזה אסור, אנחנו רק לומדים שהוא חייב מיטה, מי שעושה את זה. ההזהרה, מה שקובע את האיסור, זה פה. כי לא יספיק לנו הזכרת העונש במצווה מבלי הזהרה. וזהו שיאמרו רבותינו זל תמיד, או שמענו הזהרה מניין. כן, בכל מקום בגמרא, או הרבה מקום בגמרא, שואלים, מצאנו עונש, הזהרה מניין. כתוב, זוכר שם השם מות יומת, מה הבעיה? למה אתה צריך עוד הזהרה? כתוב שהורגים אותו, לא. כשהורגים אותו, אתה צריך גם הזהרה. אם כבר רואים למה זה קשור אלינו. והעניין הוא, מפני, עכשיו מסביר החינוך למה צריך באמת גם הזהרה, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אלא שיאמר, עושה דבר פלוני יענש בכך, היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש, ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו, ויחזור דבר המצווה כאין מקח וממכר. כלומר, הרוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו, או ייתן שכמו לסבול כך ויעשהו, ואין הכוונה על המצוות בכך. אלא שהאל לטובתנו מנענו בדברים והודיענו במקצתן העונש המגיע לנו מיד מלבד העברת רצונו שהיא קשה מן הכל. וזהו אומרם זל בכל מקום לא ענש אלא אם כן הזהיר, כלומר לא יודיע האל העונש הבא עלינו על העברת המצווה אלא אם כן הודיענו תחילה שרצונו הוא שלא נעשה אותו הדבר שהעונש בא עליו. בסדר? זאת אומרת, החינוך אומר ככה, למה חזל תמיד שואלים עונש שמענו אזהרה מניין? למה לא מספיק כתוב בתורה עונש? אם כתוב בתורה עונש, אני מבין שהמעשה לא בסדר, צריך להניש אותו וזהו. למה צריך פסוק נפרד שנותן לי עזרה, חטא עליו, חוץ מהעונש. אז החינוך אומר, כי אם לא היה פסוק של עזרה, היינו חושבים שזה כמו משהו קורה כמו מקח וממכר. זה כמו איזושהי התניה ולא סנקציה. היינו חושבים שהבן אדם יכול לחלל שבת ולהיסכל, אבל אין שום בעיה, הוא לא עבר על רצון השם. מין איזה מחיר כזה, בדיוק התניה כזאת, אתה רוצה תחלל שבת רק אתה תיסכל אחר כך, אתה לא רוצה אל תחלל שבת, הכל בסדר, כולם בסדר מבחינת הקדוש ברוך הוא, רק יש איזושהי התניה שמי שעושה כך צריך לחטוף כך וכך. זה מה שהיינו חושבים לולי היה פסוק של עזרה, אם היה כתוב רק מות יומת. לכן צריך עזרה כדי להגיד לך שיש במעשה הזה גם בעייתיות, אתה עובר על רצון השם. זה לא רק איזושהי התניה טכנית שאתה נהנש. אני אגיד במאמר מוסגר, ההסבר הזה מאוד בעייתי. ההסבר הזה מאוד בעייתי, כי תחשבו שכתוב נוקב שם השם מות יומת. עכשיו יש לנו איזושהי הנחה שאומרת שהענישה היא לא טכנית, הענישה היא מהותית. נכון? אז אם יש לנו כבר את ההנחה הזאת, למה צריך עוד פסוק? ההנחה הזאת כבר בעצמה אומרת שאם יש מות יומת, כנראה שהמעשה הוא במעשה בעייתי. אז הפסוק שקובע את העונש כבר מלמד אותנו גם את הבעיה שיש פה עבירה. בדיוק. גם את הבעיה שיש פה עבירה. מה תגידו שאין פה הנחה כזאת? אלא מה זה רק חידוש? באמת לא. יש מקרים שכן ויש מקרים שלא. במקום שבו יש עזרה אנחנו מבינים שזה גם נעשה בעייתי. במקום שיש עונש בלי עזרה, אז באמת אנחנו נבין שזה רק עניין טכני, מקח וממכר. זה לא יכול להיות נכון, כי אז התורה, הגמרא עצמה הייתה צריכה לשאול, הגמרא עצמה לא הייתה צריכה לשאול, עונש שמענו עזרה מניין? מה מפריע לך? עונש שמעת ועזרה אין, למה? כי פה זה רק התניה ולא סנקציה על עבירה. אלא מה? הגמרא מניחה שלא יכול להיות דבר כזה, ושתמיד כשניתן עונש זה בגלל שהמעשה הוא מעשה בעייתי, לא שבמקרה, תמיד זה כך. נו, אבל אם אתה יודע שתמיד זה כך, אז מספיק לכתוב את פסוק העונש ואני כבר יודע שהמעשה הוא בעייתי. כן, זאת אומרת, אז לכן ההסבר הזה הוא הסבר בעייתי. טוב, אבל בכל מקרה יש במנחס חינוך כותב על במצוות שעוסקות בנביא, אז בין היתר מופיע שם סעיף באחת המצוות, זה לא נמנע לחוד, איסור על כובש נבואתו. נביא שקיבל נבואה ולא לא אומר אותה לציבור, כמו יונה, כן, ששלחו אותו להתנבא על נינווה והוא לא הלך, אז זה כובש נבואתו. הגמרא אומרת כובש נבואתו לוקה, ותוספות שואל על זה, הרי לא מתנו עזרה, איך לוקה? אז תוספות אומר לא, זה רק ביטול עשה, זה לא לב, לא יודע, זה מלכות מרדות אולי. אבל המתחס חינוך מציע את ההצעה הבאה, הוא אומר לא מצאנו בעצם אזהרה על כובש נבואתו, ולכן באמת יכול להיות, לאור החינוך הזה אומר המנחס חינוך, יכול להיות שבאמת בכובש נבואתו זה מסוג העבירות האלה שבהם העונש הוא רק עונש טכני ולא עונש מהותי, כי לא מצאנו עזרה, מצאנו רק את העונש שהוא לוקה, אבל אין עזרה. אז אם אין עזרה, כמו שהחינוך מסביר כאן, אז זה בעצם אומר, המעשה מצד עצמו הוא לא בעייתי, אתה רוצה תעשה, אתה לא רוצה אל תעשה, רק דע לך שיש מחיר אם אתה לא עושה. והוא מסביר שלפי זה אפשר אולי להבין את יונה. יונה הרי היה נביא, כן? הוא מתנהג כמו ילד, הוא בורח מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו להתנבא על נינווה, היהודי לוקח ספינה ובורח מהקדוש ברוך הוא. מה, זה ממש התנהגות ילדותית, דבר נביא בכל זאת. אלא מה? הוא אומר, לא, יונה ברור היה לו המחיר, אבל הוא הבין שזה לא נגד רצון השם, כי אין פה עזרה, יש פה רק את העונש, והוא היה מוכן לקבל את העונש. זאת אומרת, אבל הוא לא, הוא סרב להתנבא. אבל המתחסינו בסופו דבר אומר, לא יכול להיות, אין דבר כזה, בדיוק בגלל השיקול הזה, שהרי הגמרא דורשת, הגמרא שואלת בכל מקום, עונש שמענו עזרה מניין, אז הגמרא מניחה שאין דבר כזה עונש בלי עזרה. וזה לא ש, כמו שאמרתי קודם, זה לא שהחינוך אומר, תראה, יש שני סוגי עונשים. יש עונשים שבאים כסנקציה על עבירה, ויש עונשים שבאים כמחיר טכני, כמקח וממכר, משהו קורה כאן. אם יש עזרה זה מהסוג השני, אם אין עזרה זה מהסוג הראשון. אם זה היה כך, הגמרא לא הייתה אמורה לשאול בכל מקום, עונש שמענו עזרה מניין. כשהגמרא שואלת פירוש הדבר שהיא מניחה שאין קטגוריה מהסוג השני, אלא עונשים הם תמיד סנקציה על עבירה. ואם זה ככה, אז גם בכובש נבואתו כמובן זה לא יכול להיות. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה יש בגמרא מסכת תמורה, בדף ג' עמוד ב', אומנם זה תלוי במחלוקת ראשונים איך לפרש את הגמרא, רש"י ורבנו גרשום שם, אבל לפי רבנו גרשום לפחות, הגמרא מעלה שם אפשרות שהבן אדם יישבע שבועת אמת וילקה. הוא חייב, נגיד שומר, מתחייב להישבע שבועת אמת, שבועת השומרים, וילקה. יישבע וילקה. לא ילקה על שבועת שווא או על שבועת שקר,
אלא הוא ילקה כי יש מלכות השבוע, גם השבועת אמת. גם שם בעצם הבן אדם לא רק שעושה דבר מותר, לא רק שאין בו בעיה, הוא עושה משהו חייב. התורה מטילה עליו חובה להישבה על השומר, אבל שבועה ושוברה בצידה, כמו מקח וממכר, אתה חייב מלכות למרות שבעצם לא עשית שום עבירה. אבל גם שם זה עולה כאב האמינה בגמרא, וגם זה רק לפי אבינו גרשום, וזה נדחה. אין מלכות השבועת אמת, מלכות זה השבועת שקר, אז אין מלכות השבועת אמת. זאת אומרת, בשני המקומות האלה אפשר לראות אולי איזושהי אהבה אמינה כזאת, שבה אתה בעצם נהנש מגזרת הכתוב, בלי שיש בכלל עונש, בלי שאתה היית מודע לזה שהיית עשית משהו לא בסדר, ובמקרה השני אפילו עשית מצווה. קורש נבואתו, אז הוא לא עשה מצווה, כן? רק אולי לא עשה עבירה עם הנזרה. אבל מי שנשבע אמת במקום שהוא חייב, אז הוא עשה מצווה. יש אותו הדבר כזה, זה ממש כמו העדים הזוממים שאני מדבר עליהם כאן. אבל שבעצם אני אומר, לפי התפיסה של גזרת הכתוב, אז העדים האלה מילאו את חובתם ההלכתית, באו לבית דין, העידו על מקרה שהם ראו, ועכשיו תולים אותם.
זה שנשבע.
גזרת הכתוב.
איזה תולדת כזאת?
מה?
שהוא נשבע, הוא קבל
אוקיי. עכשיו אני, כל אחד שנשבע שבועת אמת. כן, מי שנשבע. נשבע, שבועה, עושה את השם השם, אתה לוקח. אז הנקודה היא שלכן בשני המקומות האלה לכל היותר של שיעה ואמינה, וגם זה לא ברור, מחלוקות, אבל זה ודאי נדחה. אין דבר כזה. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה לוקח בן אדם שלא עשה כלום, להפך, הוא עוד עשה את חובתו ההלכתית, לא נותן לו שום התראה, שום כלום, ופשוט הורג אותו כי זה אתה כתוב להרוג אותו. אין חיה כזאת. לא יכול להיות דבר כזה. ברור שלא מדובר פה על גזרת הכתוב במובן ה... המהותי. אני אביא אולי עוד דוגמה. יש גמרא במסכת סנהדרין, תנו רבנן, מעשה באדם אחד שיצא להיהרג, כן, מצאו אותו השם בדין והוציאו אותו להורג, או הלך בדרך לבית הסקילה, אמר, אם יש בי אבון זה לא תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי, ואם אין בי אבון זה, תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי. זאת אומרת, הוא המשיך לטעון לחפותו, גם כשהוציאו אותו אל בית הסקילה. ובית דין וכל ישראל מנוקים, והעדים לא תהיה להם מכילה לעולם. זאת אומרת, אתם תהיו נקיים, אבל העדים אני לא סולח. זאת אומרת, אם באמת הם שיקרו, אז אין מכילה. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו, להחזירו אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, אלא יארג, ויהיה קולר תלוי בצוואר העדים. אז בכל זאת הורגים אותו, אומרת הגמרא פשיטה, כל כמיני, ברור, מה זאת אומרת, למה להאמין לו? כולם אומרים שלא עשיתי את זה, יש עבריין שלא אומר לא עשיתי את זה, מה ואמינה בכלל שלא יהרגו אותו? אז אומרת הגמרא, לא צריכה דקאדרי באוסעדי, העדים ששמעו את זה חזרו בהם, הם אמרו שיקרו, פחדו, עכשיו לא יהיה להם מכילה לעולם, פחדו, וחיידרי באומה יאווה, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד, יש דין בדיני עדות שהעד שהעיד לא יכול לחזור בו. כיוון שהגיד, שוב לא חוזר ומגיד. אז ואז מה השאלה? אז ברור, צריך להרוג אותו, כי כיוון שהגיד, שוב לא חוזר ומגיד. לא צריך עד הפלגת זה קייב איתם על המלטאיו, כי היום מעשה, אפילו שהם נותנים טעם, אמתלה לדבריהם, כשהדים חוזרים בהם, הם יכולים לתת אמתלה למה הם אמרו קודם את ההפך, ואז הם כן יכולים אולי לחזור בהם. בסדר? אז פה משמיעים לנו שאפילו כשנתנו אמתלה לדבריהם, ואז הם ממש נאמנים, בכל זאת הורגים אותו. עכשיו, זה באמת דבר מוזר. זאת אומרת, העדים אומרים ששיקרנו. הם נותנים אמתלה לדבריהם, זאת אומרת, הם מסבירים לנו למה הם שיקרו קודם, זאת אומרת, הם משכנעים אותנו שהם באמת שיקרו, שהם לא, לפעמים יכול להיות מצב שהעדים חוזרים בהם כשהם רואים מה הולך לקרות. אתם רואים שמכוח עדותכם מישהו הולך למות פה, אתה אומר, רגע, אני לא רוצה לקחת את זה על הראש שלי, למרות שהוא דיבר אמת. יכול להיות מצב כזה. אני לא רוצה, מה, אני משוגע, אני לא רוצה, אני חוזר, שיקרתי. בסדר, אבל פה הם נתנו אמתלה לדבריהם, הם הסבירו, שכנעו את בית הדין בזה שהם באמת שיקרו קודם, זה לא שהם סתם נרתעים עכשיו, אוקיי? אז בית הדין יודע בעצם שכרגע הם הולכים להרוג אדם חף מפשע. נכון? והגמרא אומר, פשיטה, ברור, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד, יש כללים פורמליים כאלה ואחרים, אפילו שנתנו אמתלה לדבריהם, אז החידוש הוא שאפילו שנתנו אמתלה לדבריהם, הורגים אותו. איך זה יכול להיות? זה בדיוק אותו מקרה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים בן אדם, שאנחנו יודעים בעצם שהוא חף מפשע, אבל יש גזירת הכתוב, כיוון שהגיד שומן לא חוזר ומגיד, לכן העדות של העדים נשארת בתוקף, ולכן אנחנו הורגים אותו, מגזירת הכתוב, למרות שאנחנו יודעים שהוא חף מפשע. זה ממש אותו מקרה. אז האמת, שרשי על המקום מספר שזה היה בן של שמעון בן שטח, דרך אגב, ועדות, היה שם 80 המחשפות של שמעון בן שטח הרג שם באשקלון, לא משנה, זה קשור לעניין הזה, אבל יש בתוספתא למשל לא מסופר שהעדים חזרו בהם, ואז יותר קל. אבל פה בבבלי כתוב שהעדים חזרו בהם. ובירושלמי, גם כן בסנהדרין בפרק שישי, כתוב שבית דין רצה לחזור בו, והבן של שמעון בן שטח שכנע אותם להרוג את עצמו, ולא לחזור בהם. מין פעולה סוקרטית כזאת, כן? שהוא אומר, אני מקריב את עצמי כדי לחזק את מערכת שלטון החוק, את מערכת האכיפה ההלכתית. ואז... בסדר, אפשר להתווכח איתו, אבל ככה מתאר בירושלמי, לא חשוב.
למה זה שהוא אמר זה משנה משהו? הדיינים יודעים שהם...
לא, ברור, אבל עכשיו זה כמו צלופחד, במדרש הידוע, תוספות מביא את זה בבטרה, כן? שצלופחד בא להראות לעם ישראל שאפילו שנגזרה עליהם גזרה במדבר, בכל זאת חיובי המצוות עדיין חלים עליהם. אז מה הוא עשה? הוא חילל שבת כדי שיתחייב מיטה ויהרגו אותו, ואז כל ישראל יראו שעדיין חייבים מיטה על חילול שבת. הוא היה צדיק, צלופחד. בסדר, ועדיין הרגו אותו, אבל...
משתתה
וחושש. אז אני אומר, יש מקום שבו יכול להיות שבית הדין קיבל את הטענה שלו, אולי הוא ראה שיש שם הערעור של שלטון החוק עם 80 המחשפות וכל הדברים האלה, ולכן החליטו להרוג מישהו באופן סוקרטי. זאת אומרת, בעצם לקבל את ההצעה שלו, את הבקשה שלו, ולהרוג אותו למה שלא מגיע לו. זה כבר מפקיע אותנו מהדיון, מפקיע את זה מהדיון שלנו. כי הדיון שלנו אומר, עזוב אותי עכשיו בשיקולים סוקרטיים, זה דיון אחר. אני מדבר על השאלה מה באמת קורה בהתנהלות הרגילה של ההלכה. האם כשבית הדין השתכנע שהבן אדם חף מפשע, אבל יש איזושהי גזירת הכתוב במציאות, יש איזושהי גזירת הכתוב הלכתית שלא מאפשרת לי להתנהג באופן כזה. האם אני צריך להרוג אותו? לא כדי לחנך את הציבור, לא בעיות סוקרטיות, אלא אמיתית, מה באמת ההלכה דורשת ממני? אז את זה בירושלמי לא רואים. בבבלי יכול להיות שכן רואים. זאת אומרת, בבבלי כן רואים, אבל יש הבדל. גם לפי הבבלי יש הבדל. כי במקרה הזה מדובר בכלל שבאופן עקרוני הוא כלל הגיוני. הכלל שכיוון שהגיד שהוא אינו חוזר הוא מגיד. עדים לפעמים נרתעים, לפעמים חוזרים בהם, אתם צריכים לדעת. כשאתם מגיעים ומעידים, זאת העדות. לא תוכלו אחרי זה לבחן, לא תוכלו אחרי זה לעשות שום דבר. הכלל, כי באופן כללי, הוא כלל הגיוני. מה שקורה זה שבסיטואציה המסוימת הזאת נוצרה בעיה. בסיטואציה המסוימת הזאת נוצרה בעיה, למרות שהכלל בדרך כלל הוא כלל הגיוני. בהזמה, הכלל הוא לא הגיוני. בהזמה זה תמיד המטרה. תמיד, כאשר באים שני עדים ומזימים את העדים הראשונים, אז אם אתה אומר זה גזירת הכתוב, פירוש הדבר שהתורה בעצם באופן עקרוני, בכלל הזה אומרת, היא תמיד, כשהעדים הראשונים שקולים בעצם לעדים השניים מבחינת המציאות, עדיין תעדיף את השניים ותערוג את הראשונים. זה לא מקרה, זה לא תקלה מקרית, בכלל הגיוני. זה כלל שהוא כולו תקלה. זה הרבה יותר בעייתי. בכלל, אתם יכולים להגיד לי שאם יש כלל הגיוני, לפעמים מערכת המשפט לא מוציאה את הצדק לאור. כי היא מנסה לעשות משהו כללי, ויש מקרים שבהם זה לא עובד. אני יכול להבין, אני רוצה בכל זאת לשמור את המערכת, אני פועל על פי הכללים. נניח, גם זה בעייתי, אבל נניח. אבל במקום שבו הכלל בעצמו שאותו קבענו הוא כלל לא הגיוני, אז למה קבעת אותו? אם יש כלל הגיוני, אין שאלה למה קבעתי אותו. יש רק בעיה במקרה מסוים מה לעשות כשהוא נתקע לי עם הצדק. בסדר, לפעמים אתה אומר לי, אין ברירה, האמינות או הוודאות של מערכת המשפט יותר חשובה. אבל פה את הכלל עצמו אתה קבעת באופן לא צודק. אתה לוקח שני כתות עדים שהן שקולות, ואתה אומר להרוג את הראשונים ולהאמין לשניים. זה לא מקרה מסוים שבו אנחנו נתקלים בבעיה עם כלל הגיוני. הכלל בעצמו לא הגיוני. לכן אני אומר שפה, אפילו לפי הבבלי, שגם הוא בעייתי, אבל אפילו לפי הבבלי זה עוד לא מביא אותנו לבעיה של... של עדים זוממים. עכשיו, הנקודה שצריך להבין, שאני חושב שהסברות שהעלו הראשונים האחרים היו ידועות גם לרמב"ם. הוא גם מבין שיש צדד, למה להאמין לכת השנייה יותר מאשר לכת הראשונה. וגם רבא הבין את זה, שרבא לא יכול לדעות בגזרת הכתוב. הוא הבין את הסברות האלה. אבל כנראה שמבחינתו זה לא היה מספיק. כל מיני סיבות, זה לא היה מספיק. למשל, אתן לכם דוגמה, מישהו שאל פה קודם, אני כבר לא זוכר, מישהו שאל למה זה בכלל גזירת הכתוב, אם באמת השניים, אמרתי שהשניים השניים מעידים על הראשונים, והראשונים מעידים על עצמם, נכון? וזה כמו שבאים שני עדים ומעידים על שניים אחרים שהם שודדים, ששם אף אחד לא יעלה על הדעת ששני השודדים יוכלו להוות ראיותיהם. עכשיו, לכאורה פה זה ממש אותו דבר. איך אפשר אחרי סברה כל כך חזקה להגיד שזה גזירת הכתוב? התשובה היא שזה לא נכון. למה? כי העדות של העדים הראשונים ניתנה במסגרת דיון שבו לא הם היו הנושא. כשהם באו והעידו, הם העידו שרובן רצח את שמעון, ואז הם אמרו שהם היו באותו מקום. אחרי זה באים קט שנייה שמזימה אותם, ועכשיו הם הולכים להיות נושא הדיון. כשאתם נושא הדיון, אתם לא יכולים לתת עדות, אתם בעלי דין. אבל העדות שלנו כשהיא ניתנה, עוד לא היינו בעלי דין. זה היה במסגרת הדיון הראשון, שם זאת עדות קבילה לגמרי. כשבאים שני עדים במסגרת דיון הרגיל ואומרים, היינו באותו מקום וראינו, זה תמיד מתקבל, נכון? זאת עדות שמתקבלת. לכן בעצם, בגדרי בעל דבר הרגילים, זה לא באמת דומה לשני שפוסלים שניים אחרים בגזלנותה, שאומרים שהם שודדים. זה לא, גם אם מקבלים את סברת הטור, צריך להבין שזאת לא סברה פשוטה. והנקודה היא, אני חושב שזה מה שקורה לגבי כל הסברות. כל הסברות שהראשונים מביאים הן סברות נכונות. יש סברה להעדיף את הקט, את הקט השנייה על פני הקט הראשונה. אלא שהסברה הזאת לא מספיקה מבחינה הלכתית. לולי הייתה גזירת הכתוב להעדיף את זה. זאת אומרת, הגזירת הכתוב לא אומרת שהאמת היא שהראשונים והשניים הם באותו מעמד. לא נכון. לכולם ברור שהשניים במעמד גבוה יותר. אבל הגזירת הכתוב בעצם, לולי הגזירת הכתוב, הייתי אומר, זה שיש סברה לטובת העדים השניים, זה עוד לא מה שאני אאמין להם. יש גם סברה להעדיף 100 עדים על שניים. ועדיין ההלכה אומרת, פלי כמאה. שניים מול 100 זה מצב שקול. זאת אומרת, סברה לא מספיקה, צריך עדות. אז שאתה יש לך, נגיד, אתם יודעים, יש בכמה מקומות בתוספות, בכמה מקומות בשס, שואלים שבאים שני תרי ותרי, בהכחשה. למה לא נאמין לעדות השנייה, אלה שהגיעו אחרי הראשונים, במיגו שיכלו לפסול את השניים בגזלנותה? באים שני עדים ואומרים ראובן חילל שבת. באים שני עדים אחרים ואומרים ראובן לא חילל שבת. לא הזמה, הכחשה. בסדר? העדים השניים, אם הם היו רוצים תציל את ראובן, אז הם היו יכולים לפסול את השניים בגזלנותה. הם יכולים להגיד, העדים הראשונים, ואז זה לא היה הכחשה, הם היו נאמנים. הם היו אומרים ששני העדים הראשונים הם גזלנים. הם פסולים. פסולים, כן. ואז מה שקורה, זה בעצם שיש להם איגו, לעדים השניים. אז למה לא מאמינים להם? אז יש פה ויכוח בין כל מיני אחרונים, איך בדיוק להסביר את זה, בעצם זה מתחיל כבר בראשונים. דעה אחת מקובלת, שמופיעה בחלק מהמקומות, זה שמיגו לא עוזר לעדים. למה מיגו לא עוזר לעדים? אחת האפשרויות, יש פה המון אפשרויות, אבל אחת מהן היא מעניינת אותי כרגע. תחשבו שהיו מגיעים עוד שני עדים לתמוך בשני עדים האלה. זה לא היה מועיל, נכון? תראי כמאה. שניים נגד ארבעה לא עוזר. אז מיגו יעשה את מה ששני עדים לא עושים? יש תרי ותרי, ולטובת הקט השנייה מיגו. אוקיי, אתם שני עדים ומיגו נגד שני עדים. אבל שני עדים ועוד 98 עדים לא יכולים על שני עדים. השני עדים ועוד מיגו כן יכולים. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר ששני עדים ומיגו באמת לא יותר נאמנים מהשני עדים הראשונים. יש להם מיגו, זה באמת שיקול נכון.
זה לא מספיק.
אבל זה לא מספיק. אבל כללי ההלכה אומרים שזה לא מספיק. אני חושב שמה שכתוב פה בגזירת הכתוב של הרמב״ם ואצל רבא לכולי עלמא, זה לא גזירת הכתוב שזאת לא האמת. זאת אומרת שברור שהשניים והראשונים זה בעצם תרי ותרי, אף אחד לא צודק יותר מהשני. הגזירת הכתוב, ברור שהשניים צודקים, זאת האמת. אבל האמת לא תמיד מספיקה בהלכה, גם בקרובים זאת האמת, מה שהם אומרים, וההלכה אומרת, לא לקבל את עדותם. אז לכן הייתי חושב שכיוון שמה שיש לטובת העדים השניים זה רק איזושהי סברה, מסברה לא חורצים את דינו של בנאדם למות. סברות עם כל הכבוד צריך שני עדים, על פי שניים עדים יקום דבר. אז מבחינת ההלכה לא הייתי סומך על הסברה הזאת. בא הפסוק, זה רק הכתוב, ואומר, תסמוך על הסברה הזאת.
מה עם השיקול המוסרי?
אה?
מה עם השיקול המוסרי? זה פותר את השיקול המוסרי.
זה פותר לגמרי. השיקול המוסרי הרי הניח שהאמת היא שהם חפים מפשע.
אתה לא סומך.
לא, אני כן סומך.
אתה לא סומך.
אני לא סומך כי ההלכה...
זה רק הכתוב, אתה לא סומך.
לא סומך בהלכתית. עובדתית, כמו קרובים. קרובים מעידים את האמת. ואני לא מקבל את עדותם. זה אני כן מוכן לקבל דעת הכתוב כזאת. כל עוד כולם יודעים וזה שקוף ויש התראה ולא סיפור קפקאי כזה שמישהו בא לעשות מצווה ותולים אותו. יש גזירות הכתוב, יש הרבה דברים שאני לא מבין. כל עוד אני יודע ואני יודע איך משחקים, מה כללי המשחק, אז זה בסדר. אוקיי? אז זה הטענה. אז זה פותר לגמרי את הבעיה. זאת אומרת, הטענה שלי זה שגזירת הכתוב במקרה הזה, ואנחנו נראה כמה סוגי גזירות הכתוב, אני פרצה לסיים, הגזירת הכתוב במקרה הזה אין פירושו שהאמת היא לא כזאת, והצורה אומרת לי בכל זאת תעשה כך. גזירת הכתוב אומרת לי, זאת האמת ידעתי גם בלי גזירת הכתוב. שזאת האמת. אחרת זה לא היה קורה גם עם גזירת הכתוב. ברור שזאת האמת. אלא מה? יש כללים הלכתיים אומרים לי לא לפעול למרות שאני יודע שזאת האמת. גזירת הכתוב באה ואומרת לא, במקרה המסוים הזה אתה יכול לפעול על פי סברה, ולא למרות שזה לא עדים אלא רק סברה, ובדרך כלל אתה צריך עדים. פה יש גזירת הכתוב שמספיקה הסברה.
למרות ששני עדים תמיד איזה אחד נאמר
לא, זה השאלה מה גזירת הכתוב, שבשאר המקומות צריך שניים או שבאיסורים מספיק אחד.
אתה לא משנה, אבל אתה אומר למרות שתמיד אסור לך להסתמך על אחד,
גזירת
הכתוב אומרת לך במקרה הזה כן
תסתכל. למרות
שהשניים
יש בעיה מבחינת
ההלכה להאמין
אבל לא למילה. זה רק סמרה. כן, נכון. אז גזירת הכתוב, כי זה מה שאני רוצה רק לומר, ובזה אני מסיים, שנייה. מה שאני רק רוצה לומר, שגזירת הכתוב במקרה הזה אין פירושו לעשות את ההפך מהאמת העובדתית. ברור שאנחנו לא הורגים בן אדם מוחף מפשע, אין חיה כזאת. ברור שלהערכתנו הוא לא חף מפשע. עוד פעם, תמיד יכולות להיות טעויות, אבל להערכתנו הוא ודאי שהוא לא חף מפשע. כשאנחנו הורגים אותו הוא אשם. רק לא היינו הורגים אותו בלי גזירת הכתוב בגלל כללי הלכה. הגזירת הכתוב אומרת, פה לא חלים כללי ההלכה האלה.
ומה הם קרובים, המזימים הם קרובים. ואז אנחנו לא, בגלל גזירת הכתוב לא מקבלים את העדות שלהם.
אז אמרתי, שם אנחנו נסתלק.
והורגים את זה שהאמת היא שכנראה לא.
אמרתי, לכן שם אנחנו נסתלק, אנחנו לא נהרוג אותו. ברור, מי שירוג אותו לדעתי הוא לא דיין. אוקיי, אנחנו...